חדש. כן, זהו, עכשיו אנחנו מוקלטים רשמית. כן, היינו בפרק י"ד, זה פרק מאוד מהפכני ומאוד, כאילו, נראה, פרק מאוד יסודי. גם קשור, הוא בא ביחד בעצם עם פרק שאחריו, טוב, נראה תכף, כן. אז אני חוזר בקיצור מה שדיברנו, שאדם, יש לו משמעות משותפת של אדם הראשון, ואני שאלתי שזה לא שם פרטי רגיל, כי שם פרטי רגיל הוא לא שיתוף של מובן של מילה בשפה, הוא לא מילה בכלל, ובטח לא נופל בו הידיעה, ובאדם כן אומרים הידיעה בפסוקים ש... פסוקים הראשונים שמדברים על ויברא אלוהים את האדם. ואומר לי אם נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו, ואז עושה את האדם. אז... והרב אומר ששם מדובר על שם פרטי, לא על המין. זאת אומרת גם כל הנבראים נבראו כמין, זה כתוב שבתוצאי הארץ דשא, אז הוא לא מדבר על דשא אחד ספציפי, הדשא הזה, אלא על מין הדשאים, שהארץ הוציאה את החיות, אז היא הוציאה בהמות, זה מינים, לא מדברים פה על הפרטים. עכשיו באדם, הרמב״ם אומר ש, שכמו שבא בכתוב, על אדם הראשון, שכמו שבא בכתוב, שהוא נגזר מאדמה. זאת אומרת, הוא מפרש את הפסוקים של בריאת האדם, לא שברו את מין האדם כמו שברו את מין הדשאים ומין העצים, אלא ברו את האדם הפרטי הזה, שזה השם הפרטי שלו, איש אחד פרטי, עליו נאמר שהוא נברא, וחוץ מזה יש לזה משמעות גם שזה מין, ויש גם, הוא אומר, הפסוק שמדבר על מין, הוא אומר, ומותר האדם מן הבהמה אין, כאן מדברים על מין האדם, אבל הפסוקים האחרים, ויברא אלוהים את האדם, אז שם מדבר על היחיד. הפרטי. אז שאלתי מה קורה פה, מה, איך להבין את זה, אז אמרנו שיש דברים כמו הירח שאין הבדל בין המין לפרטי, יש ירח אחד פרטי, שהוא פרט במין ה... יש מין הירח, שזה מין של נבראים. במין הזה יש רק פרט אחד, שזה הירח האינדיבידואלי המסוים שאנחנו מכירים. אז איך יכול להיות, אז הירח הוא מין או שהוא פרט? הוא פרט במין, אבל הפרט בעצם מחזיק בתוכו את כל המין, כי הוא גילוי שלם של הצורה. אז הצורה זה המין. עכשיו, כל סוס הוא לא גילוי שלם של צורת הסוס, הוא גילוי חלקי, החומר עושה שזה גילוי חלקי, כי החומר לא קולט את הצורה בשלמותה, אז בגלל זה יש, בגלל שזה גילוי חלקי, יש הרבה סוסים, וכל אחד מגלה חלק מהצורה. הצורה היא המין, והפרטים הם סוסים. אז ובירח זה לא ככה, בירח הצורה, החומר מגלה את כל הצורה, ואז שם אין הבדל בין מין ובין צורה. טוב, תכף נראה. טוב, אדם הוא עשוי מארבעת היסודות, אז לכאורה הוא לא יכול להיות גילוי שלם של הצורה, כי חומר ארבעת היסוד הזה כל ההבדל. שמיים זה חומר חמישי, אז הוא זך והוא לא מפריע לגילוי הצורה השלמה. אבל בארץ זה חומר של ארבעת היסודות, אז הוא מתפרק, הוא עכור, הוא חומרי, והוא גם כל הזמן בהשתנות, הוא כל הזמן מצטרף ומתפרק, מצטרף ומתפרק. כל דבר נולד ומת, נולד ומת, כי החומר הוא לא יציב, בגלל שעושים מניגודים, אז זה בא בעת ובעונה אחת עם זה שלא מחזיק צורה בצורה מלאה. הצורה זה מה ששומר נגיד, בשר מת, הוא נרקב, הוא נפרד ליסודות שלו, כי מה שישומר עליו מהריקבון זה הצורה. ובן אדם רגיל, הצורה היא לא שומרת עליו ב-100%, אז הוא כל הזמן קצת נרקב וכל הזמן מזדקן. לא בדיוק נרקב, אבל מתקמט, כאילו נפגע, מתקלקל, מתקרב למוות, כל הזמן. אז הוא לא יכול להיות גילוי שלם של הצורה, כי אם היה גילוי שלם של הצורה הוא היה כמו הירח שהוא חי, אף פעם לא מתכמת, אף פעם לא נפרד, אף פעם לא חוזר ליסודות שלו, לא עשוי בכלל מיסודות. אז צריך להבין שהוא מדבר כאן על האדם, וזה פרק מפתח לנושא שלנו, פרק ע"ו, שגם, סליחה, פרק ע"ב. הוא אומר, דע כי זה הנמצא בכללו, הוא איש אחד, לא זולת זה, רצוני לומר, כל כדור הגלגל החיצון וכל מה שבו, הוא איש אחד בלא ספק, כראובן ושמעון בישות. עכשיו, בהמשך הוא אומר, הוא אומר שהוא איש אחד חי, זה מה שאני מחפש. זה נמצא בהמשך, הוא חוזר בערך על המשפט הזה, שכל הנמצא הוא אחד, בגלל זה אומרים שבורא הוא אחד שברא את האחד, אז כל הנמצא הוא אחד חי. שנייה, אולי כדאי שנקרא את זה בפנים, זה לשון, הנה כן. הנה כן, צריך לך שתצייר כל זה הכדור, איש אחד חי. מתנועע, בעל נפש. הוא מדבר על הכדור כולו, כי זה המין מן הציור הכרחי מאוד. כלומר, מועיל מאוד במופת על היות האלוה האחד, כמו שהתבאר, ובזה הציור התבאר גם כן שהאחד אמנם ברא אחד. זאת אומרת, הבריאה כולה, המהר"ל מדבר על זה שבבריאה יש שני שלבים. יש את הבריאה של האחד כאחד, זה בריאה אחת ששם נברא כל המציאות, זה היולי שהרמב"ן מדבר בהתחלת בראשית, הפסוק הראשון, אז הוא אומר שכל הבריאה כולה נבראה ברגע הראשון, וזה עולם שלם, מציאות שלמה, שהיא היולי, שהוא נקודה שאין בה ממש, אבל הוא כל העולם. ואחר כך הייתה עוד בריאה, המהר"ל ממש אומר שזאת הבריאה השנייה, ששמה היולי נפרט לפרטים, לצורות, זאת אומרת, שמה, הרמב"ן אומר מהיולי הוא בכוח וכל הדברים יצאו בפועל ממנו. אז היציאה אל הפועל מהיולי יצאו עצים, יצאו דשאים, זה בריאה שנייה. הבריאה הראשונה זה בריאה של הכל במכה אחת, בבת אחת, מהבורא. והבריאה הראשונה אין בה שום מהלך שכלי כי היא נובעת מהרצון הפשוט החופשי של הבורא, אז היא לא משבת לשום טבע ולשום שכל. ובגלל זה הרמב״ם, המורה נבוכים, הוא אומר שכל ההוכחות של אריסטו, זה שעולם קיים תמיד זה הכל נכון, אבל זה כשאתה כבר עובד עם שכל. אבל בבריאה הראשונה היא באה ישר מהבורא, אז היא עוד באה. זה לא ש... אז אם הוא לא שכל, הוא מעל השכל, אז זה שם הבריאה. ואחר כך היא נהייתה טבע וצמצום, ויוצאים על הפועל דברים, וזה כבר הבריאה השנייה. אז המהר"ל שואל על זה שחייב להיות שהאחד ברא אחד. זה אומר, נכון, בבריאה הראשונה אחד ברא אחד, והייתה מהלך שני של בריאה שמתייחס לבריאה הראשונה, כאילו הוא עובד בה, בתוכה, הבריאה השנייה עובדת בתוך המסגרת של הבריאה הראשונה, ושמה כבר זה דברים שנוצרים מהנקודה היולית, שהנקודה היולית זה כל האפשרויות, ואחר כך האפשרויות מתממשות. אז לברוא את האפשרויות זה הבריאה הראשונה, אחר כך שהן מתממשות זה בריאה שנייה, ששם זה לא אחד, שם זה ההתממשות של האפשרויות, זה מתממש מהאדמה, מתממש דשא, מתממש עשב, כל פעם מתממש משהו אחר, אז זה לא אחד, זה לא אחד שברא אחד, אבל הבריאה של כל האפשרויות ביחד, שם אין זמן, זה בריאה נצחית, כי הזמן הוא נובע מזה שיש התממשות ועוד התממשות, אבל כשאנחנו לא מדברים על התממשות, אז לא מדברים על זמן, גם לא מדברים על ריבוי בבריאה הראשונה, זה יולי פשוט, זה החומר הראשון, שהוא בלי ריבוי ובלי זמן. אז ושם היה אחד ברא אחד. אז עכשיו, הפרק הזה הוא מצייר את כל המציאות של העולם מבריאת החומר הראשון ואחר כך ההתפרטות שלו. זה פרק ע"ב, ובהתפרטות הוא מראה איך הכל נהיה לפרטים, אבל לא פרטים סתם, אלא פרטים שיש להם סדר, ויש בהם היגיון פנימי, ויש בהם סיבתיות וחיבור חי, שבעצם מונח בהם שהם אחד. נכון, הם לא אחד בפועל, זאת אומרת, יש עצים ויש תשעים, אבל הוא מראה שההנהגה של העצים והתשעים היא באה מאותו מקום. בעולם זה הבורא ובאדם זה השכל. השכל מנהיג את כל מה שיש באדם. בדיוק היום ראיתי את זה בקשר למשהו אחר, אלפרבי שואל על השכל ועל הלב, אז הוא אומר שהשכל מווסת את כל, הוא אומר שהלב זה ההתחלה, והוא אומר שהלב עושה חום טבעי, אבל השכל מחלק את החום הטבעי לכל איבר, או ש... הלב משפיע דרך, יש שני סוגי עצבים, עצבים של מעבירים את החושים מהחוץ לשכל, ללב בעצם, הלב זה הדבר הראשון, עצם הדבר, ויש עצבים שמעבירים את התנועה מהלב לאיברי התנועה, כאילו יש עצבים שהמסלול שלהם זה מהעיניים למוח, ויש עצבים שהמסלול שלהם כיוון הפוך, מהמוח להניע את הרגליים. אז הוא אומר שהשכל מווסת את זה. הלב רק אומר שיש את העצבים, אבל השכל בונה אותם. פשוט מה שאני רוצה להגיד, שהשכל עובד גם עם הדברים שהם לא מודעים, אנחנו לא מסתכלים על זה ככה. זאת אומרת, אנחנו אומרים שיש מערכת אוטונומית שהיא קורית לבד. הנשימה, דפיקות לב, זה קורה גם בלי שאני יודע. השכל שלא משפיע על זה, הוא לא יודע על זה בכלל. אדם לא יכול לא לדעת שדופק לו לב, או נגיד דפיקות לב מרגישים, אבל יש דברים, כל מיני תהליכים בגוף, איך הכבד מסנן את הדם, הכליות מסננות את הדם, הכבד גם מוציא רעלים מהדם, עושה כל מיני פעולות. אני לא יודע שזה קיים בכלל, אין לי מושג שיש לי, נגיד אם אני בן אדם פשוט. אני בכלל לא יודע שיש לי כליות, אני לא יודע מה הן עושות, אני לא יודע שהן עובדות, אבל עדיין זה השכל. גם השכל התת-מודע, מה שקוראים היום המערכת האוטונומית, הוא חלק מהשכל בשפה שלהם. אז אז הוא אומר שהשכל שבאדם, שיש בו צד של שכל מודע, של שכל עיוני, אני לומד, אני יודע, וגם השכל הגופני הזה, הלא מודע, שמפעיל את כל מערכות הגוף, זה הכל שכל. והשכל הזה מניע את כל המערכת, ובעולם זה הבורא. ועכשיו הוא אומר על זה שכל זה זה אדם קטן. הוא פתאום לוקח את זה, הוא אפילו לא, הוא לא מסביר, הוא מתאר איך כל המבנה של העולם, על התנועה, שהתנועה היא בגלגלים ומהגלגלים היא עוברת לכל שאר המציאות, ועל ההשפעה של האור, של האחדות של העולם, אז היא עוברת דרך השכלים הנפרדים, במהלך שכלי שמגיע אלינו כתפיסה שכלית, וזה עובר דרך הגלגלים שהם חומריים, ויש גלגל אחרי גלגל, וזה מהלך של נבואה, של כוח המדמה, שהוא קשור לגוף, לחומר, שככה אנחנו תופסים את האחדות. אז הוא מתאר פה בארוך, הוא מתאר איך למשל, הוא אומר, יש דומם, אבנים, איך אבנים זה דבר חי? אז הוא אומר, גם בגוף יש עצמות, אתה היית בטוח שסחוסים, עצמות, הוא אומר, היית בטוח שסחוסים ועצמות זה כמו דברים מתים, שכאילו בלעתי אבן ואני סוחב אותה איתי, אז ככה עצמות שלהם כאלה. אבל זה לא, כי עצמות של תינוק גדלות איתו, ועצמות לא... עצמות בקבר הן מתייבשות ומתפרקות, עצמות שאדם חי נשארות עם חיוניות. אז הוא דן גם בזה, בכל השאלות על המבנה בעבודה. עכשיו, בסוף הדיון שלו הוא אומר, ודע, כי זה שאמרנו כולו, רגע, תכף שנייה. מדבר על כל הכוחות שבטבע, הכוח המושך, ואומר שזה דומה לכוח בגוף שיש, הוא היה רופא, אז יש כוח מושך וכוח לא מושך, הפוך, דוחה, כאילו כוח דוחה זה שאני מקיא את האוכל, כוח מושך זה כלפי הפוך. אז הוא מתאר את כל הכוחות האלה, הוא מדבר על הברד והרעמים. עכשיו הוא אומר, אחרי שהוא מתאר את העולם, הוא אומר, דא זה כי זה שאמרנו כולו מדמות העולם בכללו באיש מפני אדם, זאת אומרת, הוא מתכוון שזה, הוא מדבר פה על הפרק הזה, והוא אומר, בפרק הזה מתחיל, דא כי זה נמצא בכללו איש אחד. בדרך כלל אומרים גם, בערבית יש פה מילה שהיא דו משמעית, אומרים שהכוונה פה איש זה יש, העולם הוא יש אחד, יש הכוונה משהו שנמצא, כמו שאומרים יש ישים נבראים, יש זה כאילו משהו שיש אותו, זה נקרא יש, אז אפשר לקרוא פה איש שזה בעצם מתכוון ליש, אבל זה בערבית המילה יש והמילה איש הם אותה מילה, שחץ. שחץ זה הכוונה בני אדם. אני אומר, יש פה אנשים, אז יש כאן בני אדם מסוימים, יש פה אושרי, וזה, כל אחד הוא שחץ, הוא איש. אבל גם עצמים בטבע נקראים שחץ, אבל זה מילה שמתייחסת אליהם, לעצמים בטבע, כאילו זה בני אדם. כל אחד יש לו את החיים שלו, יש לי קצת להסביר את זה, העברית פה קצת לא... אז גם הוא אומר איש, זה גם מתפרש כאיש, כבן אדם, וגם כיש. זה לא כל כך ברור מה הוא התכוון, זה דומה, בלשון שלי בן תיבון אני מתכוון, כשבן תיבון כתב פה איש, אז סתם יש להגיד, האבן והחתול והזה הם ישים מוחשיים. הוא לא משתמש בשפה כזאת. הוא לא, כשהוא סתם אומר, הוא אומר, הוא יגיד, הם עצמים נבראים, הם גופים נבראים, הם דברים נבראים, אבל הוא לא יגיד, הם אישים נבראים. אבל מצד שני, איש זה גם, זה כן במובן של יש, אני לא, האמת שאני לא זוכר מקום שהוא מדבר על יש והוא קורא לו איש. חוץ מבבני אדם. אצל בני אדם, איש זה החשוב, אדם זה הנמוך, הפשוט, ההמון, ואיש זה החשוב המיוחד, זה בפרק שלנו. אז אולי איש, כי הוא, יש לו ישות, הוא נמצא, אז הוא נקרא איש. הוא לא סתם עוד אחד מהמון כמו כולם, הוא מיוחד, אז יש כאן משהו, אז הוא נקרא איש, אבל אני לא זוכר שזה נאמר על דברים חוץ מבני אדם, המילה איש. כי הוא מדבר על זה, הוא מדבר כאן על האיש הזה, שזה העולם כולו, ואומר, כי הוא אומר, דא כי זה שאמרנו כולו מדמות העולם בכללו באיש מבני אדם, כשהוא מסביר על המבנה של העולם, הוא לפעמים מביא משלים מבן אדם, אבל הוא מביא משלים גם מחיות. הוא אומר למשל שאבנים זה כמו עצמות, שזה נראה משהו מת, אבל בעצם זה כן מחובר למערכת החיה, בצורה מסוימת של חיבור שמגדיר אותו דומם ולא צומח או חי. אז גם העצמות מחוברות אליי לא אותו דבר כמו שהלב שלי מחובר אליי, הלב יש לו תנועה עצמית. העצמות הן פסיביות, אין להן שום דבר שהן עושות בעצמם, זה לא כמו לב שהוא עובד, יש לו איזו תנועה עצמית, אז הלב נקרא חי כי יש לו תנועה עצמית, העצמות נקראות דומם כי אין להם תנועה עצמית, אבל הם כולם מחוברים לחיים. אז הוא מביא משלים כאלה שהוא ממשל את סדר העולם בדברים שיש בבני אדם, אבל הוא לא אומר שסך הכל העולם נמשל לבן אדם באופן כללי במשל מלא, אלא רק בדוגמאות מכל פרטים. ופה הוא כותב באמצע פרק ע"ב, ודא כי זה שאמרנו כולו מדמות העולם בכללו באיש מבני אדם, הוא אומר, אני דימיתי את כלליות העולם באיש מבני אדם, הוא חוזר פה עוד פעם למילה איש. אז הוא אומר, יש כאן איזה דימוי כללי של כל העולם, דימיתי אותו לאיש מבני אדם, אז זה צריך להיות מעט, זה חייב להיות שמדבר להתחלה, דא כי זה הנמצא כולו הוא איש אחד כראובן ושמעון. גם הוא אומר כראובן ושמעון, משמע שהוא מדמה פה את העולם לאדם. לא רק מדמה, הוא אומר שהעולם זה איש. הוא לא אומר העולם דומה לאיש. הוא אומר, דא כי זה הנמצא בכללו, הוא לא אומר הוא דומה לאיש. הוא אומר, הוא איש אחד. הוא בעצמו איש, העולם הוא בעצמו בן אדם, לא רק שהוא דומה לבן אדם. וזה דרך אגב כתוב באפלטון, בתימאוס, שהעולם זה בעל חיים, העולם כולו כאחד, זה בעל חיים עגול, כדורי, והוא שואל, אפלטון הוא נורא עמוק ויש לו משלים מאוד כאלה, לא רק פילוסופים, אלא חצי נבואה, חצי, זה קצת כמו, גם בתורה יש דיבורים כאלה של כוח הדמיון. אז אפלטון אומר, העולם כולו זה איש, זה בעל חיים, אחד שלם, שזה כל המציאות כולה, והאיש הזה חי. הוא אומר, למה אין לו ידיים ורגליים? איפה הידיים ורגליים של העולם? אם העולם זה איש חי, אז למה הוא כדור? למה אין לו ראש ידיים ורגליים? אז הוא אומר, שידיים ורגליים יש לנו, כי בחורף יש לוליות ויש שם בוץ, ואם לא יהיה לנו ידיים ורגליים, אלא נתגלגל כמו כדור, נהיה מרוחים בבוץ כל החורף, אז בשביל זה יש לנו ידיים ורגליים. אבל העולם השלם, הוא לא מתגלגל בשלוליות של בוץ, כי השלוליות של בוץ הם חלק מהעולם, אין שום דבר חוץ ממנו, הוא כולל את כל המציאות. אז הוא לא צריך רגליים. זה הסבר כזה. אבל זה הסבר, אפלטון יש לו קטעים כאלה. הרמב״ם אומר שהוא לא לומד אפלטון, אולי הוא לומד לעצמו, כי אי אפשר להבין את אריסטו בלי אפלטון, אבל הוא לא עוסק בזה כי הוא אומר, הוא כולו משלים ועמוקות. הוא לא כפשוטו. הכל שם זה משלים ועמוקות, אז נורא קשה להבין. אז אריסטו הוא מפרש אותו והוא יותר מובן, אז לוקחים את תורת אפלטון מאריסטו ולא מאפלטון ישר, כי זה משלים ועמוקות. בגלל שיש שם דברים כאלה, שאתה לא יכול לקחת את זה כפשוטו, שבאמת זה הסיבה שאין לו ליקום, לקוסמוס, אין לו רגליים, כי הוא לא מתלכלך בחורף מהשליליות. אז זה משלים ועמוקות, אבל מה שאני אומר רק שרואים, הוא אומר שם כמה, אני מביא את זה כדוגמה עד כמה הוא מתייחס לעולם כאל אדם חי, הוא מביא את זה במקומות מגוחכים, אבל ההסתכלות היא העולם הוא בן אדם, ועד כדי כך הוא בן אדם, ששאלה למה אין לו רגליים, ושאלה ש... אז, וגם העולם הוא כל כך בן אדם שאכפת לו לא להתלכלך בבוץ. הוא הופך את העולם לממש לבן אדם במובן שזה כבר ממש מצחיק, כאילו, הוא הולך עם זה עד הקצה. זה לא דומה לבן אדם, זה לא, אנחנו תופסים שזה כאילו, העולם זה איזה סדר פילוסופי. שהוא דומה לסדר של אדם, אבל פה אומר, לא, ממש אדם, ממש, הוא אדם. זה עד כך שהוא מתלכלך בבוץ, זה לא מהלך פילוסופי פה, להגיד שהאדם והעולם זה דבר אחד, אלא זה מציאות, מציאות, מציאות ממש, עד הבוץ. הוא אומר, ודאי, כי זה שאמרנו, אחרי שהוא מסביר על כל סדר העולם באריכות גדולה, אז הוא אומר, ודאי, כי זה שאמרנו כולו, מדמות העולם בכללו, באיש מבני אדם, עכשיו מגלה לנו שכל הפרק מההתחלה, הוא בעצם מדבר על בן אדם שהוא מדמה את העולם לאיש. הוא בעצם מסביר איך לקרוא את הפרק הזה. ובעצם זה כנראה מילים מראשונות, דע שהעולם כולו הוא איש אחד כמו ראובן ושמעון. לא זולת זה, רק זה, לא, עכשיו, אבל עדיין זה דמיון, עדיין זה לא הוא אומר, אנחנו מדמים את העולם באיש מבני אדם. יש כאן גם, זה לא שהוא עד הסוף איש, כמו שאפלטון כותב, אבל זה דמיון שהוא לא דמיון רק פילוסופי, זה ממש אותו דבר. זה הכוונה, זה לא שאין אלוהים ויש רק, יש עולם שאלוהים ברא ואנחנו מדמים אותו לאדם, אבל כי הוא ממש בן אדם גם, זה גם וגם, הוא גם ממש עולם שהוא בריאה של האלוהים והוא גם אדם חי. הוא אומר, דע כי כל הנמצא הוא אדם חי, חי בחיים של עצמו, לא בחיים של אלוהים שברא אותו. אלוהים ברא אותו, ועכשיו הוא חי כמו שאותי אלוהים ברא, ויש לי את החיים שלי כניר. אז העולם הוא מגלה על האלוהות, הוא הצמצום של האלוהות, הוא עולם. אבל הוא גם אדם חי. זה לא סותר. והוא אומר זה שהאדם הוא עולם, זה בגלל שהשכל מנהיג אותו כמו שהבורא מנהיג את העולם. וזה יש רק לאדם, בגלל זה לא אומרים שהעולם הוא חמור. בגלל זה לא אומרים שהחמור הוא עולם קטן. כי גם החמור הוא יצור חי, שיש בו אחדות ויש בו כל מה שיש בפרק שתיארנו, שהכוחות המושכים והכוחות הדוחים והשפע של הזחלים הנפדלים וזה. אז הוא אומר, אבל בחמור אין את השכל, בגלל זה מדברים פה דווקא על אדם, והשכל הזה הוא דומה לתפקיד של אלוהים בעולם. ויש שני סוגי שכל, הוא מדבר שזה כוח הדיבור, ויש את השכל המופשט, אז הוא אומר שלא חייבים לדבר על השכל המופשט, למרות שזה הדבר העיקרי זה דיברנו כמה פעמים, שזה לא באמת שני דברים נפרדים. כוח הדיבור הוא פוטנציאל לצמיחה של השכל המופשט, אז אפשר לדבר גם עליו כעל המקבילה לאלוהים בעולם, שאדם הוא זה, שהוא זה האדם. והשם טוב המפרש, יש אחד מפרשים הקדמונים, הוא אומר שאמרו, זאת אומרת, אמרו את זה הרבה לפניו, הוא רק מצטט, הוא לא ממציא את זה, שהפרק הזה נקרא שיעור קומה. הנושא של שיעור קומה אצל הרמב״ם הוא מאוד כזה מלא בסתירות. מצד אחד הוא אומר שספר שיעור קומה שמייחס גוף לאלוהים זה ספר של כפירה, שצריך לשרוף אותו ולהשמיד אותו, כי זה ספר שכתוב בו שאלוהים יש גוף. ומצד שני הוא בעצמו אומר שהוא ידבר על שיעור קומה בספר מורה נבוכים. זה בהקדמת פרק חלק בפירוש המשנה, אז הוא אומר שהוא יכתוב את מורה נבוכים והוא ידבר שם על שיעור קומה. אז עוד פעם, זאת אומרת, אם לוקחים את השיעור קומה כפשוטו ממש, זה אלוהים יש גוף, נקודה. כמו הנוצרים, אלוהים זה ישו, יש לו גוף, לא יודע, או כמו עובדי עבודה זרה, אז בטח שזה עבודה זרה. אבל אם לוקחים את זה כסוד של פנימיות התורה, אז אפשר לדבר על זה במורה נבוכים, וזה כבר לא עבודה, זה כבר לא הגשמה של הבורא. איך זה לא הגשמה? אז בשביל זה יש מורה נבוכים, זה עמוק, אז הוא לא... את הספר כפשוטו הוא פוסל, אבל בעומק הוא אומר שהוא יבאר במורה נבוכים את שיעור קומה, והשם טוב אומר בשם קדמונים, שזה הפרק הזה של ע"ב, ששמה זה הגוף של אלוהים. זאת אומרת, העולם הוא אדם חי, ולאדם יש גוף, ולעולם יש גוף. וזה הבורא, זה הגוף של אלוהים. הבורא ברא את העולם, הבורא זה לא העולם, אבל צריך להבין, כן. מה בדיוק, זה נושא מאוד עמוק, אתם שמים לב. יש כאן עוד נקודה עמוקה מאוד, ששמה, נקרא את זה גם בפנים, בפרק מ"ו בסוף. הוא נוגע עוד יותר לעומק של הנושא, הוא נכנס יותר לעומק של הנושא הזה שהאדם זה עולם ואולי גם האדם זה אלוהים. בפרק מ"ו, בסוף הפרק. הוא מביא, הפרק עוסק בזה בתורה ובחז"ל מייחסים גשמיות לבורא. תחת הבורא כעס, הבורא נלחם, הבורא עף על כנפיים, כן, גם זה תחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר, אז יש לו רגליים. כל הדיבורים האלה שבתורה יש מלא, בלי סוף דיבור של הגשמה. אז הוא מביא אותם באריכות, הוא הולך ממש מעריך פרט פרט על הכנפיים של הבורא והרגליים של הבורא והעיניים של הבורא וכל מה שהוא דיבר בפרקים שאנחנו עכשיו לומדים, אבל הוא מביא גם אפילו עוד דוגמאות. הוא מתייחס פה לא רק, פרקים שאנחנו לומדים מתייחסים למעשה מרכבה, פה הוא עובר על התורה כולה ואוסף ממנה דוגמאות, לא את כל הדוגמאות, יש בלי סוף, אבל הוא אוסף דוגמאות שמייחסים גוף לבורא גם בחז"ל. זה מבט כללי כזה על התורה וחז"ל, זה לא דווקא על מעשה מרכבה ספציפי, שיש כל הזמן דיבורים על הגשמה. עכשיו, הוא אומר עוד דבר, בתורה, ואני חושב שגם בחז"ל הוא מתכוון, אין אף מקום שאומרים שזה משל, זה הבעיה. כאילו, הוא אומר, בסדר, זה הכל משל. הבורא אין לו גוף. קודם כל, עוד כתוב שיש לו גוף, זה משל. כך הוא אומר בהתחלת הלכות יסודי התורה, וגם פה. סתם במאמר אגב, התחלתי להגיד את זה ושכחתי לסיים את המשפט, שכשהוא סוקר בתורה את כל המקומות שלבורא יש גוף, אז הוא רואה רואים שהוא מתייחס מאוד ברצינות. זאת אומרת, אם זה טעות של ההמון, ההמון הטיפש, הוא לא מבין כלום, הוא עושה הגשמה, כי אין לו יותר שכל מלהבין שהבורא זה גוף, אז הוא מגשים. אבל זה שקר לבורא. ההמון קוראים בתורה שהבורא יש גוף. אבל זה שקר, כי זה שטויות, זה הבל של ההמון, זה לא נכון, לבורא אין גוף. סתם נדמה לי, לא קוראים את התורה נכון. איך כן קוראים את התורה? איך שאני מסביר, הכל מופשט, הכל בשמות משתתפים. ככה זה הקריאה הנכונה האמיתית של התורה, שזה כל דבר שנשמע כמו גשמיות, זה שמות משתתפים, שהוא מסביר איך לקרוא אותם, אבל מרתחת רגליו זה לא הרגליים, אלא הסיבות. ככה כל מילה הוא מוציא, הוא לוקח את השם מושאל של את ה... שמשתתף שלה את המובן הנוסף, ואומר זה, הבורא צריך לקרוא את זה ככה, שיצא של הבורא אין גוף. ואלה שקוראים פשוט, אנשים פשוטים, הולכים בית כנסת, בימים חילם הערב, קוראים את התורה איך שכתובה, כתוב שיש גוף. ובעצם אנשים מקבלים את זה, הרמב"ן כבר חינך אותנו שהבורא אין לו בשר, אין לו ידיים כמו שלי יש. אבל, הוא מרחם, הוא נלחם את מלחמותינו, הוא מגן עלינו, הוא עוצר את הטילים, אני לא יודע, הוא עושה הרבה דברים שהם בעצם, זה הגשמה. להגיד שהוא מרחם, זה הגשמה. כן, או פנחס, נכון, אתה מצביע לנקודה, אנחנו מנסים עכשיו לטחון אותה, אבל אתה בדיוק אומר את הנקודה. אז עכשיו, אני אמרתי שבתורה לא כתוב בשום מקום שאין לבורא, שזה משל. לא רק שלא כתוב שאין לבורא גוף. כי התורה אומרת לי, יש לבורא גוף. תביא פסוק אחד שתגיד, לא, באמת אין לו, אין פסוק כזה. אז תגידי, אבל כל מה שאמרתי על שיש לבורא גוף זה משל, גם על זה אין פסוק. ופסוק שפנחס מביא, אולי לזה התכוונת, הוא לא בהכרח מתפרש ככה. אפשר לפרשת בכמה קריאות, אני לא רוצה להיכנס לזה. אתה מביא קריאה שהיא טובה, שהיא נכונה, גם יש שקוראים ככה, אבל הרמב״ם לא קורא את זה ככה. פנחס הביא את הפסוק מבשרי, אחרי זה אלוה, זה לא בהכרח שכתוב שם שאדם זר... טוב, הפסוק הזה הוא פשוט צריך, יש בו כמה קריאות ויש בו הרבה מה לדון, לא ניכנס לזה עכשיו כי זה ארוך. זה נכון, כאילו, זה נכון שאתה שם אצבע על זה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אז עכשיו, הרמב״ם, לפי איך שהוא מבין, הוא לא מצא פסוק אחד. אני בטוח שאם נסתכל עכשיו במפרשים, מקראות גדולות, שמכיל את כל המפרשים מהתורה, אז נמצא איזה מפרש שמצא איזה פסוק שכתוב שם שאין לבורא גוף, או שזה הכל רק משל, אבל... הרמב״ם לא למד ככה, הוא למד ש... לא עולה לי עכשיו איזו דוגמה ברורה, חד משמעית, שסותרת את הרמב״ם לכאורה, שכתוב שאין לבורא גוף או שזה הכל רק משל. יש פסוקים שאפשר לקרוא אותם ככה, ויש מפרשים שקוראים אותם ככה, וכמו שפנחס הביא, אבל הרמב״ם איך שהוא קורא, אני לא רואה סתירה לקריאה שלו, והוא ככה הבין. אז הוא שואל, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, תורה שלמה שדברת על גוף לבורא, והיא לא אומרת שזה משל, והיא לא אומרת שזה אין לו גוף בשום מקום. מה רוצים שאני אחשוב? אני פותח את הספר, אני קורא שיש גוף. זאת אומרת, לא זה משל. איפה כתוב? לא כתוב. לא באמת יש לו גוף. איפה כתוב שלא באמת יש לו גוף? לא כתוב. אז אתה מבין את דברים שלא כתובים, אני קורא איך שמה שכתוב, כתוב שיש לו גוף, לא כתוב אחרת, אז למה שאני אחשב אחרת? אז הרמב״ם אומר, אין שום בעיה, הוא אומר ככה, יש מאמר חז"ל אחד, לא בתורה, לא פסוק, בחז"ל, זאת אומרת שכל התורה שכתבה להגשמת האלוהים, התייחסה אריאל מביא גם פסוק טוב, אבל נדמה לי שאני זוכר שיש שכתבו על זה, לא הרמב״ם, שזה לא חייב להיות בגלל שאל מי תדמייני וישווה, הכוונה תוקח לוויתן. זאת אומרת, אי אפשר לדמות את הלוויתן לשום דבר, הוא לא שווה לשום דבר, אין עוד בריאות כאלה, זה בריאה פלאית. יש רק דבר אחד כזה, הלוויתן של התורה, זה לא הלוויתן שאנחנו מכירים, זה איזושהי חיה מאוד נדירה, מאוד מיוחדת, מאוד פלאית. יאכלו מבשרה בעולם הבא. אז שהבורא ברא אותו במיוחד, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. אז אתה, התנין הזה, שום דבר בעולם לא דומה לו, הוא לא ישווה לשום בריאה, הוא כל כך מיוחד, הוא כל כך שונה. זה עוד לא מוכיח שאין לבורא גוף בהכרח. אני לא יודע, אין לי תשובה, אין לי תשובות טובות לכל פסוק, אני לא יודע, אבל רואים ברמב״ם, לא רק פה, שככה הוא הבין. ואתם שואלים פסוק זה, פסוק זה, אני לא יודע, אני לא, צריך ללמוד את הפסוק, צריך לראות איך מפרשים אותו, איך אפשר לקרוא אותו. צריך לעשות פה עבודה, אבל אני לא עשיתי, אני לא יודע, זה, אין לי תשובות. אבל אני מניח שרמב״ם קרא את הפסוקים, והוא קרא אותם כדרכו. אז עכשיו הוא שואל, איך הם דיברו כל כך הרבה על גשמיות ולא דאגו לכתוב לנו, שנבין, לא ככה? למה לא אכפת להם? כאילו, מה זה חוסר הזהירות הזה? התורה ניתנה לעם. שהוא אומר, התורה היא של העם, היא כוללת ילדים, נשים, אנשים פשוטים. נשים זה לא נגד הפמיניזם, פשוט אז נשים לא למדו. הם היו באוהל והם בישלו, זו הייתה המציאות. אז לא היה להם שכל מפותח. אז הוא אומר, ילדים, נשים, אנשים פשוטים, גם הם קיבלו את התורה הזאת, והיא פונה גם אליהם. זה ההבדל בין תורת משה לתורות שהיו קודם. זאת אומרת, התורה, כל התורות זה צמצומים של איזו תורה אינסופית עליונה שהיא מצטמצמת בהרבה, היא מתלבשת בהרבה לבושים. ויש את הלבוש של התורה שמתושלח, נוח, שזה תורה, זה פנימיות התורה ליחידים. והלבוש של תורת משה המיוחד, שזה תורה לעם. לפני זה ואחרי זה אין תורה שהיא לעם. אומה אחת שווה את השם כאיש אחד בלב אחד. לזה תורת משה היא מדברת אל העם. כל התורות האחרות זה פנימיות התורה בלי מצוות. כשמדברים על העם חייבים מצוות כי הם לא יבינו את הכל לבד מהתבוננות פילוסופית. זה עם, זה לא איש אחד, זה לא אנשים פה, לא כולם כאלה חכמים. זה הילדים וזה, הם לא יבינו, אז אתה צריך לתת להם מצוות. להגדיר להם, אתה לא יכול לחכות להבנה, כי תאורטית היה צריך להיות שהכל יבוא מתוך הבנה, אבל כשזה לעם, אז יש גם תרי"ג מצוות. התורות של מתושלח, חוזה, לא היה להם תרי"ג מצוות, כי זה היה איש אחד, אז הוא הכל מגיע בהבנה שלו, הוא לא צריך מצוות. לא חשוב. אז אני, זה הכל מאמר מוסגר, שאומר, אתה לוקח ספר תורה מהר סיני, נותן אותו לעם שמכיל אנשים פשוטים, בסטונרים, לא יודע מה, כל מיני אנשים פשוטים שלא חכמים גדולים, ואתה כותב להם שלאלוהים יש גוף, ואתה לא מפחד מה יקרה, מה יצא מזה? שהם יאמינו שלאלוהים יש לו גוף, כי כל הספר מדבר על זה שיש גוף. אין אף מקום שאומר שאין גוף. אז תחשוב רגע מה יצא מזה, לאן זה יוביל אותנו? זה יוביל אותנו לאיזו תורה אלילית של הגשמה. איך יכול להיות אחרת? אתה נותן את זה גם לאנשים שהם לא חכמים גדולים. ואתה נותן להם ספר, וזה מה שהם קוראים בספר, בצדק, מבחינתם בצדק, זה מה שכתוב. הם לא יודעים רמב״ם, הם לא יודעים מורה נבוכים, אנשים רגילים. אז בטח שהם יחשבו שאלוהים זה גוף, מה אתה רוצה? איך אתה לא נזהר? איך אתה לא מפחד שאתה עושה פה נזק? אז הוא אומר, הם אמרו דבר אחד, ואחרי שהם אמרו אותו, אז כבר אין שום סיכוי בעולם שיצא נזק מהגשמות של התורה, ואפשר ללכת עם ההגשמות כמה שאתה רוצה. תשפוך מיליון הגשמות הכי מגושמות, אין מה לפחד. כי יש לנו איזה מאמר שהוא מוציא את העוקץ, הוא מנטרל את כל הבעיה, ואחרי שהוא קיים אז אנחנו מוגנים. זה כמו חיסון. עכשיו, אחרי לקחת חיסון, לך תסתובב בין כל החולים, בין כל החיידקים, לא יקרה, הכל בסדר, אתה מחוסן. ויש מאמר אחד שהוא עושה את החיסון הזה והוא מוציא את כל הבעיה. ועכשיו זה מאמר חז"ל, זאת אומרת ש... אבל טוב, הם מתייחסים לכתובים. לא, אני שואל איך התורה סמכה על חז"ל. היא לא, זה לא כתוב בתורה, אבל בעצם זה חז"ל, אבל זה חז"ל שקוראים את התורה. זאת אומרת, אפשר לקרוא את הקריאה הזאת גם בלעדיהם אולי. מה זה המאמר? וכבר אמרו ז"ל, מאמר כולל. מאמר אחד, אבל הוא כולל דוחה לכל מה שמראים אותו התארים ההם הגשמיים כולם. זאת אומרת, יש מאמר אחד שהוא דוחה את כל המאמרים הגשמיים, והוא מאמר יורה לך שהחכמים לא עלה בדעתם הגשמה בכלל, ולא אצלם עניין ישבש או יספק שום אדם. זאת אומרת, מהמאמר הזה אתה, אין שום שיבוש, אין שום ספקות. ולזה תמצאים בכל התלמוד, והמדרשות נמשכים כפי פשוטי דברי נבואה לדעתם, הם נמשכים אחרי ההגשמה. למה? כי זה, דבר זה בטוח בו, הוא בו מן הספק, ואין פחד עליו מתאות בו בשום פנים. זה בטוח מהספק, ואין שום פחד שמישהו יטעה בזה בשום פנים. מה זה אותו מאמר פלאי שהוא חיסון שבזכותו אין פחד בשום פנים שאפילו באדם אחד יטעה ואין ספקות? שהם אומרים בבראשית רבה, גדול כוחם של נביאים שהם מדמים את הצורה ליוצרה, שנאמר, ודמות הכיסא דמות כמראה אדם. לא, אז הוא חייב פה, להפך, הוא חייב פה את חז"ל. כי אם, זה לא, אני טעיתי. אם הוא, מה שכתוב בנביא על דמות הכיסא דמות כמראה אדם. מה שיש לבורא גוף. דרך אגב, הוא אומר באיזה מקום שאלה שחושבים שיש לבורא גוף, רובם לא חושבים שזה גוף כמו שור או חמור. הם לא חושבים שזה גוף מוחשי שיכול לנגוע בו. כאילו, אלו שאומרים יש לו בורא גוף, אני לא יודעת כלומר, תשלח את היד, תיגע בבורא, או תזרוק עליו אבן, יכאב לו. מיעוטם חשבו ככה, הטיפשים שביניהם, אבל הרוב הגדול אומרים, יש לו גוף, הכוונה מין גוף כזה שהוא עשוי מאור, מאור באלף, הוא לא, אתה זורק עליו אבנים, הם עוברות דרכו, אתה רוצה לנגוע בו, אתה לא תרגיש שנגעת במשהו. זה מין אור כזה, זך, זה גוף שעשוי מחומר זך, הוא לא עשוי מחומר של ארבעת היסודות שאתה נושא לו ככה ואתה נוגע בו. אז עכשיו, שכתוב, הדמות הכיסא דמות כמראה אדם, הכוונה אדם, זה עשוי מחומר גס, מחומר מוחשי. הבורא הוא דמות כמראה אדם, זאת אומרת, הוא עשוי מאור, הוא לא עשוי מבשר, אבל הוא דמות כמראה אדם, זאת אומרת, אז יש לו גוף שעשוי מאור, מחומר זך. אבל זה הפשט של הפסוק. חכמים אומרים, אתה צריך חייב להגיע פה לחז"ל שהם הופכים את הפסוק, הם אומרים, הפסוק הזה אומר שהבורא הוא לא אדם, אלא דימו צורה ליוצרה, אמרו אדם ודימו את האדם לבורא, אז זה קריאה של חז"ל, זאת אומרת, אם אני הייתי קורא לבד, הייתי אומר, כתוב פה שהבורא הוא סוג של אדם, אז יש לי קושייה, למה אני לא יכול להרביץ לו, לנגוע בו, אז טוב, אז הוא עשוי מאור, אני יודע, ממשהו כזה, זה משהו זך. אז זה לא קושייה כל כך גדולה, אבל יותר משמע פה שיש, שהוא אדם. אבל הנביאים אומרים, לא, זה לא שכתוב פה שהוא אדם, אלא דימו את הצורה ליוצרה. לקחו צורה שהיא כמראה אדם, ודימו אותה ליוצרה. איפה הם רואים שזה דימוי ליוצרה, וזה לא באמת זה היוצר? הם אומרים את זה, זה לא כתוב. לא כתוב פסוק שזה לא הבורא בעצמו, מי שיושב על הכיסא, אלא זו צורה שהנביאים דימו אותה לבורא. זה כתוב בחז"ל, אבל זה כתוב בראשית רבה, זה לא יוצא מהפסוק. אז
דימו במשמעות של מה שהם יצרו את זה, כאילו.
שאלה נהדרת, תכף ננסה לחשוב. בדיוק, האמת שכן, הם יצרו את זה, אבל תכף נראה. תכף נראה. זה בדיוק הנקודה, מה קורה פה, מה זה הדימות זורה ליוצרה? הרי אי אפשר לדמות צורה ליוצרה, אז תכף נראה, אבל בעצם אני יוצא שכל התורה הסתמכה על לימוד של חז"ל, לא על פסוק. יש מקום אחד שהוא מנטרל את הבעיה שיש לבורא גוף, והמקום הזה הוא מאמר חז"ל, וכל התורה הרשתה לעצמה לדבר כל הזמן שיש לבורא גוף, כי היא ידעה שיש מאמר חז"ל שיוציא אותנו מהבעיה הזאת עד שנבוא למצב שאין שום ספק, אין שום פחד מטעות, הכל ברור לגמרי, אבל זה הכי לא ברור שבעולם. מה זה דימות צורה ליוצרה? מה זה? מה קורה פה? והוא ממשיך, הוא אומר, למה כתוב גדול כוחם של נביאים? מה זה גדול כוחם? הוא יכול להגיד, הנביאים מדמים צורה ליוצרה. מה הם גיבורים? כאילו, מה גדול כוחם פה? זה אומר שהם עושים משהו מאוד קשה. הוא אומר, גדול משהו צריכים הנביאים לעשותו בהיותם מורים על עצמו יתברך בעניינים הנבראים אשר בראם, והבן זה מאוד. כשהוא אומר הבן זה מאוד, הוא שולח אותנו לקבלה, לתורת הסוד. תמיד המילים הבן זה מאוד, זה קוד לזה שהשפה הרגילה נגמרת, והולכים פה לשפה של קבלה של סוד. אז הוא אומר, מה זה גדול כוחם? מה גדול מה שצריכים נביאים לעשות בהיותם מורים על עצמו יתברך בעניינים הנבראים אשר בראם. זאת אומרת, יש עניינים נבראים שהבורא ברא, שזה הצורה של אדם שיושב על הכיסא. הוא אומר, הצורה, הוא אומר, קודם דילגתי על זה. כבר ביארו כי אלו הצורות כולם אשר השיגום הנביאים כולם במראה הנבואה הם צורות נבראות האלוה יתברך בראם. אז האלוה יתברך ברא צורה נבראת של דמות אדם. עכשיו, אז הבורא ברא צורה נבראת. עכשיו, מה הנביאים עושים? הם בהיותם מורים על עצמו יתברך בעניינים הנבראים אשר בראם. הם אומרים, הבורא ברא פה משהו. אני מסתכל על משהו הזה, ומזה אני רואה את עצמו יתברך. וזה הם עושים, וזה דבר מאוד קשה. על זה נאמר גדול כוחם. אומר, גדול כוחם זה הכוונה שעושה משהו מאוד קשה, מאוד, שמאוד לא פשוט לעשות אותו, ובכל זאת עשה. אז הם אומרים, הבורא ברא משהו. אז אני לא רק רואה שיש פה בריאה, אלא, וזה הם עושים, זה לא הבורא עושה. זו פעולה שהם עושים, ובגלל זה הם גדול כוחם. מה הם עושים? מורים, בהיותם הנביאים, מורים על עצמו יתברך בעניינים הנבראים אשר בראם. הם אומרים, אתה רואה את העניין הנברא הזה שהבורא ברא אותו? אני מורה לך עם זה על הבורא עצמו. מה קורה פה? איך הם מראים? איך הם עושים את זה? מה הם בדיוק עושים? מה הם בדיוק מראים? מה זה?
יש הבדל גם בין מורים למדמים, או שזה כאילו לא?
מה?
יש הבדל גם בין מורים למדמים, כאילו בלשון?
כן.
מורים זה כמו ממש מורים בזה.
כן, זאת אומרת, הם לוקחים את מה שדומה, וממנו מורים על עצמו יתברך, מורים זה מראים, זה כמו מראה, זה, הם אומרים בוא נסתכל ביחד על מה שהוא ברא ואני אראה לך, זה מורים, אני אראה לך מזה על עצמו יתברך. וזה הנביא עושה. הנביא יודע להראות לך ממה שהוא ברא, אתה יכול להגיד שהוא מדמה, אבל זה יותר מלדמות, להורות זה יותר מלדמות, לדמות זה להגיד זה דומה לי, אבל מורים זה כוונה זה זה. אם תסתכל טוב תראה שזה זה. למשל, אני יודע מה אתה כותב שיר. אז אני מסתכל טוב בשיר ואני אומר, תראה, זה אושרי, הכתיבה הזאת, הנוסח הזה, המנגינה הזאת, היצירה הזאת, הצורה, הדבר הזה שיש פה, זה אושרי. הנה, אני רואה עכשיו את אושרי, אני רואה אותו, את העולם הפנימי שלו, את הבן אדם שהוא, זה הוא, הנה, תראה. זה נקרא שאני מורה עליך, אני אקח דבר שאתה בראת, ואני מראה ממנו, אני מראה אותך. עכשיו, להגיד דמיון זה שונה קצת. אני אומר, אני מדמה את השיר אליך, כמו שאתה רגיש, גם השיר יש רגישות. אבל זה עוד לא שאני רואה אותך פה. עכשיו, כן, אז פה הוא אומר מורים, הוא כבר לא אומר מדמים. אלא כל הזמן הוא אומר שהפשט זה מדמה אותו לפנימיות, את הבריאה הוא מדמה לבורא. זה המהלך הרגיל, פה נכנס יותר עמוק. שלא רק שהוא מדמה את הבריאה לבורא בתור משל ונמשל, הוא כל הזמן אומר, הבריאה זה משל, כל הגשמה זה משל. משל זה יותר לדמות. יש משהו דומה בין הבריאה לבורא, שרואים את חוכמתו שאין לערך ולא קץ ממעשיו ובוריו הנפלאים הגדולים, אבל פה הוא נכנס יותר פנימה, הוא אומר, מורה את הבורא עצמו מהדברים שהוא ברא. זה פירוש, זה נקרא מדמים, זאת אומרת, חז"ל אמרו שהנביאים מדמים את הצורה ליוצרה. זה כתוב בחז"ל, גדול כוחם של נביאים שמדמים את הצורה ליוצרה, אבל הוא נכנס פה, הוא אומר, זה לא רק מדמים רגיל, זה הם מורים, תכף נראה, הם מורים על עצמו יתברך בעניינים הנבראים שהוא ברא. והבן זה מאוד, זה באופן לא אומר סתם מליצות רטוריות, כשמה הבן זה מאוד, הוא אומר פה משהו, לא, זה לא רטוריקה כזאת של התפעלות. אז כבר פירשו וביראו לעצמם מנקותם מאמנת הגשמות, זה פותר את כל הבעיה של הגשמות. אז דבר שזה לא מובן, איך זה פותר את הבעיה של הגשמות לכל העם באופן שאין בו ספק ואין מקום לטעות בלי, בשום פנים, אבל זה משהו שזה לא מובן, מה מדברים פה, מה זה? כתוב בפרק נ"ב שאי אפשר לדמות שום דבר לבורא, לא את הבריאה הכי קטנה ולא את הבריאה הכי גדולה ולא שום מלאך ולא שום דבר, אין דמיון. למה? כי הוא אומר שהוא הכרחי המציאות והם אפשרי המציאות. אז הפירוש המילה מציאות היא שונה. אז לא מתחיל בכלל שום צד של שום דמיון בשום צורה שהיא, שום יחס ושום דמיון. זה הוא מעריך שם בפרק נ"ב, הוא אומר, אולי תגיד שיש איזושהי צורה של יחס בין הבורא, להגיד שהבורא בורא את העולם. כמו, הוא אומר, נגיד, להגיד שראובן, ששמעון הוא עבד של ראובן, אז זה יחס שלא אומר שום דבר עליהם, הוא לא מגדיר אותם, רק אומר שהוא קנה אותו לעבד, אז זה לא אומר עליו כלום. אז גם דברים כאלה אי אפשר להגיד לבורא, על הבורא, למרות שהם לא אומרים שום דבר על המהות שלו, אבל הם מדמים אותו לעולם, ואי אפשר לדמות אותו לשום דבר, הוא לא דומה לשום דבר, בכלל אין התחלה. אז גם אתה לא יכול לדמות אותו לאדון ועבד או לדברים כאלה, אפילו שזה לא תואר, הוא מדבר שם על שלילת התארים. תארים זה מגדירים אותו באיזשהו הגדרה שהוא חכם, שהוא כזה, שהוא כזה. אז פה זה לא צוהר, כי הוא לא אומר עליו שום דבר בעצם, אבל הוא אומר עדיין, זה עדיין גם את זה אי אפשר להגיד, כי הוא לגמרי שונה מהמציאות שבה יש אדון ועבד. כי הוא הכרחי המציאות, הוא אומר שלהיות הכרחי מציאות ומציאות כמו שלנו שאפשרית, זה שמות משתתפים, זאת אומרת הפירוש זה אותה מילה, אבל היא במובן שלה שונה לגמרי. הוא מביא שם דוגמה, לא זוכר בדיוק אם אני מדייק בדוגמה, אבל זה התוכן שלה. נדמה לי שבדיוק הדוגמה היא קצת שונה, אבל זה הכוונה בדוגמה, שהוא אומר שאתה לא יכול לדמות מספרים לדברים פיזיים. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד על מספר אם הוא חם או קר. הוא מביא שם, טוב, לא ניכנס לזה. הוא מביא שם שכאילו שאלה איזה טעם יותר חזק, יותר גדול מהשני, מתוק או מלוח. אז הוא אומר, אתה לא יכול לעשות עם יחסים כאלה, כי המציאות של הטעמים היא שונה. לא רוצה להיכנס לזה, זה מורכב קצת, אבל עם מספרים, נדמה לי שהוא מביא שם גם את הנושא של מספרים, זה יותר מובן שאתה לא יכול לשאול מה יותר כבד, עגבנייה או המספר חמש. או לדמות את הכובד של העגבנייה עם הכובד של מספר חמש, אין שום דמיון, כי זה לא אותו מובן של מציאות. המילה נמצא, שאומרים אותה מספר חמש, יש לה משמעות אחרת מהמילה נמצא, שאומרים אותה על עגבנייה. זה לא אותו מובן של מציאות. אז בגלל זה, בגלל זה תראה, ברגע שזה לא אותו מובן של מציאות, אז אין שום יכולת לדמות שום דבר. אני לא יכול להגיד שכמו שהעגבנייה נרכבת, אז המספר חמש נרכב, או מה המשקל של המספר חמש, או אתה לא יכול לדבר שום דבר שדומה ביניהם, שמתייחסים אחד לשני, מה יותר גדול, המספר חמש או העגבנייה. אתה לא יכול להשוות אותם בשום צורה של השוואה ובשום צורה של יחס ובשום צורה של דמיון בגלל שהמציאות שלהם שונה. אז הוא אומר, אבל עדיין המציאות שלהם שונה, אבל לא כל כך שונה, היא לא לגמרי אחרת. יש בה הבדל, אבל היא לא הבדל מוחלט. והמציאות של הבורא, המציאות שלנו, זה הבדל מוחלט, גמור, לגמרי, אין שום בכלל משהו אחר של מציאות מציאות לא מוגדרת, זה בכלל אנחנו לא מבינים איך זה נקרא מציאות, מה המציאות בזה. אין פה משהו שהוא נמצא, מציאות בלי משהו שנמצא, כי לא מוגדר מהות, רק ישות. אז זה מציאות אחרת, ואז אין שום אפשרות שיהיה איזשהו דמיון. אז איך הם מדמיינים צורה ליוצרה? וכאילו, אפשר להסביר יותר פשוט, צורה היא תמיד הגבול שלה, זאת אומרת, משולש זה הקו, ריבוע זה הקו, עיגול זה הקו. כאילו, אם יש לי דף ויש לי עיפרון, הצורה זה הקו הגבול שלה, זה הצורה. וגם בנגיד כלב, המקום שבו כלב חדל מלהיות כלב ומתחיל להיות חתול, זה הגבול שבין חתול לכלב, זה הגדרה. זה צורת כלב, שם נמצאת צורת כלב. יש הרבה דברים שדומים לכלב וחתול, שניהם יש להם לב, יש להם, אני לא יודע, הם אוהבים להתרוצץ, הם אוהבים להתרוצץ בדשא, אבל אם תלך לגבול של עד איפה זה כלב, מפה זה כבר לא כלב, זה כבר חתול, ואתה נוגע בגבול, רק אז אתה יודע מה זה כלב, מה ההגדרה של כלב, מהגבול. אחרת, מזה שהלב שלו דופק, גם הלב של החתול דופק. אז אתה לא יודע מה זה כלב, אבל אם אתה הולך לקצה, שאם תעבור אותו, הוא כבר לא יהיה כלב. הקצה הזה מגדיר לך את הכלב, וזה הגבול. הגבול, הצורה היא תמיד מונחת בגבול. חז"ל תמיד אוהבים להתעסק בגבולות. כאילו אפרוח שנפל מהקן ו-50 אמה מרחק, אז רגל אחת פה, רגל אחת פה, מה אני עושה איתה? או בין השמשות, זה כבר לא יום וזה עוד לא לילה, או גט שנתן לגט על הזמן שהוא ימות. אז כאילו הוא כבר לא חי והוא עוד לא מת, ועכשיו הגט צריך לתפוס, אז הגט יתפוס או לא. כל דבר הם הולכים לקצה שלו, כי שם הגדרה, אם אתה מבין מה קורה ברגע המיטה, אז אתה יכול להגדיר חיים ולהגדיר מוות. כי נגעת ברגע שעובר מחיים למוות. הגדרות הלכתיות, לא הגדרות של פנימיות התורה, אבל הגדרה הלכתית, איך אתה מגדיר הלכתית יום, איך אתה מגדיר לילה, אז תחפש איפה הם נפגשים, איפה הם עוברים אחד לשני, תיגע שם, ואז תוכל להגדיר את היום ואת הלילה, אבל אם אתה לא הולך לקצה, אין לך הגדרה של הדבר. אז עכשיו, אז כל הנמצאים הם מוגדרים בקו הגבול שלהם, והבורא אין לו קו גבול, אין לו צורה. אז הוא לא יכול להיות דומה לשום צורה. איך אתה אומר, הצורה הזאת יותר דומה לו מצורה אחרת? מלאך יותר דומה לו מפרעוש. לא נכון. הוא בדיוק באותה מידה שהוא לא דומה לפרעוש וגם לא דומה למלאך. כי מלאך זה הגדרה, יש לו גבול. וגם פרעוש זה הגדרה, יש לו גבול. ולבורא אין גבול בכלל. אז זה שאין לו גבול בכלל, זה מפריד אותו ממלאך. כי למלאך יש גבול. זה מפריד אותו מהפרעוש, כי לפרעוש יש גבול. אז הוא... אין שום דבר בצורה שיכול להיות דומה לבורא. אין שום צורה שיותר דומה לבורא מצורה אחרת, והבורא לא יכול להיות דומה לשום צורה, כי כל צורה זה ציור של גבול, ודבר שאין לו גבולות, שהוא אין סוף, שום ציור של גבול לא יכול להיות דומה לו. אז מה זה מדמים צורה ליצרה בכלל? מה מדובר? הם מורים עליו, הם מצביעים על הצורה ומורים עליו. אז אני אגיד לכם, כאילו, יש עוד פרקים ברמב"ם שנוגע בזה, אבל לא נחרוש עכשיו את הכל, כי לא נגמור עם זה, אבל מה שעולה מכלל הדברים, אבן סינא אומר את זה, הוא אומר את זה בכמה מקומות, זה התנסחויות שלו, שהאדם בורא את המציאות לפי כוח התפיסה שלו. זאת אומרת, זה שקיימת מציאות של שכל, זה קיים מכוח של האדם יש שכל. זה שקיימת מציאות רגשית, זה קיים מכוח של האדם יש לב. זאת אומרת, האדם בכוחות שבו, הוא בורא את המציאות. אם באדם לא היה כוח שכלי, אז לא הייתה מציאות של טבע, לא הייתה במציאות של מתמטיקה. ואם לאדם לא היה כוח רגשי, אז לא היה מציאות של רגשות. כולם היו רובוטים. לא היה רגש בעולם. אז באמת, האדם זה הצמצום של הבורא. והאדם עושה את הצמצום גם, הוא לא רק תוצר, זה לא רק שהבורא צמצם את עצמו, ומה יצא לו מזה שהוא צמצם את עצמו, יצא לו דמות אדם, אלא האדם מצמצם, האדם תופס את הבורא עצמו, את האינסוף, והוא הופך את זה לצמצום. זה כאילו, האדם עצמו, הבורא ברא את האדם זה, והוא ברא אותו מוגדר, מצומצם כבר. עכשיו, האדם הולך עם העובדה שהוא בשר ודם, שהוא מצומצם, שהוא טבע, והוא מתגעגע לבורא, והוא כאילו יונק מהבורא צורות מצומצמות, שהם הבורא עצמו, כי האדם עושה את זה. האדם בא ואומר, נגיד, אני אומר לאישה שאני אוהב, אז אני אומר, תגידי לי שאת אוהבת אותי, תגידי את המילים, אני אוהבת אותך, ואני אומרת, אבל אתה כבר יודע. אתה לא, אתה יודע שאני אוהבת אותך, ודאי, התחתנתי איתך, אתה יודע שאני כבר אמרתי לך את זה, כמו אמרתי. אז הם אמרו, לא, אבל תגידי לי עוד פעם, אני מבקש ממך, אני מוציא ממך, כי אני צריך את זה. זאת אומרת, אני רוצה שתצמצמי את האהבה שלך למילים, כי אני חי במציאות של מילים. ואם אני סוחט מהמופשט שלך את המילים המצומצמות, אני חי מזה, יונק שם את האהבה מהמילים. אז אני צריך את המילים, אפילו שאני כבר יודע. זה לא חידוש, זה לא מילים שבאות ללמד אותי משהו שלא ידעתי, אלא זה מילים שבאות ליצור מציאות. אני חי במציאות שאת אוהבת אותי כשאת אומרת לי שאת אוהבת אותי, שאת מצמצמת את האהבה המופשטת שלך לדברים מוגדרים שזה המילים, ואז אני חי את הקשר שלנו בזה שיצרנו פה צמצום למילים של דבר שהוא מעבר למילים. אהבה היא מעבר למילים, אבל צמצמנו אותה למילים, והצמצום הזה הוא לא בשביל שאני אדע. בשביל מה אני צריך את המילים האלה? אני יודע כבר. אלא הן יוצרות מציאות. ומרגישים, ברומנטיקה יש נגיד בחור מתחיל בחורה ומתחיל להרגיש, מפתחים רגשות זה נקרא, ואז כבר הם כבר מתחילים להסתכל על אחד השני, כל הזמן לחפש להיות ביחד וכל הזמן להסתכל אחד על השני וכבר ברור שהם אוהבים. בסדר, שניהם יודעים שהם אוהבים עד האוזניים וזה כבר ברור. ומתנהגים ככה והכול, ואז יש רגע שהיא אומרת לה, אני אוהבת אותך. איזה פרפרים בבטן. מה קרה? אני יודע, זה לא, יודעים את זה, זה לא חידשה לי שום דבר. ואז היא מחכה שאני אגיד לה, אני אוהב אותך. ואם אני לא אמרתי לה, לא, אבל את יודעת מה. אז זה עלבון נוראי. אני אמרתי לך שאני אוהבת אותך ואתה לא אמרת לי שאתה אוהב אותי? איך אתה יכול להיות רשע כזה אליי? כי אני בניתי, אני לקחתי דבר מופשט, שזה הרגשות, האהבה, וצמצמתי אותה למילים ליצור מציאות שהיא בהתאם לכלי התפיסה שלך, שאתה חי, אנחנו בני אדם, אנחנו חיים במילים. זה חלק, זה לא כל, אבל זה חלק מכלי התפיסה שלנו. עכשיו, אז וזה לא קל. זה לא קל להגיד אני אוהבת אותך. כי זה פעולה של צמצום. זאת אומרת, היא צריכה לקחת דבר מופשט, רגש, יש לה את זה בשפע. עכשיו, להכניס את זה למילים ושזה יהיה אותנטי. זה לא, אם היא אוהבת אותו, אז היא לא, כשהיא אומרת לו אני אוהבת אותך, זה לא מילים סתם להוציא מהפה, מהשפה ולחוץ. זה מילים שטעונות. בכל הרגש המופשט שלה היא טענה אותם למילים מוגדרות. אז היא עשתה פה איזושהי הקרבה אפילו, איזושהי, זה מאמץ, זה לא פשוט. היא כאילו לקחה את הלב שלה והגישה לו את זה על הצלחת, על המגש. הנה, הלב שלי הוא מופשט, אז הוא לא מוגש לך כי הוא מופשט, ואתה, אין לך פה לאכול מופשט, אתה, יש לך פה לאכול מילים. אז אני מהאהבה המופשטת יצרתי מילים שזה אתה יכול לאכול אותן, שמתי לך אותן על מגש והרגשתי לך, תאכל, תרגיש. אז זה עבודה, זה מסירות נפש. לקחתי את כל עצמי ושמתי, כתוב שבעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך, אז במסכת שבת חז"ל דורשים, אנוכי זה ראשי תיבות, אנא נפשי כתביתי אהבית. אני את עצמי כתבתי ונתתי. זאת אומרת, כשאני אוהב אותך מופשט, אני לא נותן את עצמי לך. יש בי אהבה אליך, אבל זה לא שאני לא... פה אני את עצמי כתבתי ונתתי. כשאני אומר למישהו שאני אוהבת, אני אוהב אותך, אז אני לוקח את האהבה המופשטת שלי, שאני רק מרגיש אותה, אורז אותה למילים, אני כותב את זה, כאילו, אני את עצמי כתבתי ונתתי. אחרי שהפכתי את זה למילים, אז אני מגיש את עצמי לך. תאכל. יש לך... קח את זה, תאכל את זה. אתה יכול... לפני זה לא יכולת לאכול את זה. זה היה הרגש שלי. ידעת שאני מרגיש את זה אליך, אבל לא... לא שמתי לך את זה, קח תאכל, קח, זה שלך, זה שלך. אני את עצמי כתבתי ונתתי, הנה זה שלך עכשיו, כי כתבתי את זה, אז צמצמתי את זה, אחרי הצמצום אני יכול לתת לך. לפני הצמצום זה לא משהו שנותנים. אז צריך אריזה בשביל לתת, אתה לא יכול לתת את הים. אז אתה אורז בשקית ניילון קצת מים ונותן. אז עכשיו, זה מה שהנביאים עושים, והם... זו שאלה עד כמה הבורא עושה את זה ועד כמה הם עושים את זה. הם בעצם עושים את זה ביחד. הם באים והם אומרים לבורא, תן לי אותך. עכשיו, בשביל זה צריך צמצום. אי אפשר לתת את האינסוף. אבל ברגע שהבורא מצמצם את עצמו לדברים מוגדרים, אז אפשר את זה לתת לה. אז הנביא אומר, תן לי אותך, אני רוצה אותך. יש מאמר חז"ל שזה כמו... שילד של המלך, שואלים אותו, מה להגיש לך, מה אתה רוצה לאכול? אז הוא אומר, את מה שיש לך בתוך הפה. כאילו, המלך הזמין את הבן שלו לארוחה הכי מפנקת. אז הבן אומר, אני לא רוצה את כל המאכלים, אני רוצה את מה שאתה לא עושה עכשיו בפה. זאת אומרת, אותך. אני בכל המאכלים האלה, אתה עושה בשביל לתת לי את האהבה שלך אליי. אז תן לי אותך. ממש, את עצמך, את מה שבפה שלך, את זה אני מחפש. אז הנביאים, את זה מה שמבקשים מהבורא, אותך. ואז הבורא מצטמצם, הוא מצמצם את עצמו, אבל הוא מצמצם את עצמו בגלל הבקשה שלהם, הבקשה שלהם היא יוצרת את זה שהוא הוא יכול לצמצם את עצמו, לא שהנביאים יכולים לצמצם אותו. אבל הוא מצמצם את עצמו בגלל הכלי שהם... ככה סתם הוא לא יצמצם את עצמו, בשביל מה לא? למה לא לעשות דבר כזה? כאילו, הוא לא עושה פה כלום. אני נגיד, אין לי בן אדם לדבר, יש לזה אהבה, לא דוגמה לזה, אבל כאילו, צמצום זה בשביל לתת, זה בשביל להגיש, זה בשביל לארוז את זה. שמישהו ייקח את זה, לתת את עצמי. אז אני צריך פה מישהו שאני עושה את זה מולו, ושהוא מחפש את זה ממני, הוא זקוק לזה, הוא זקוק לזה עד כדי כך שהוא כאילו מכריח אותי לעשות את זה, כי זה לא סתם לתת את עצמי, זה לא בוא כך, אלא אם הוא מת בלי זה, הוא חייב את זה, הוא לא שם לגמרי, אז אני עושה, אז הוא מוציא את זה ממני. אז זה בעצם מבחינה מסוימת הנביאים עושים, ומבחינה מסוימת הבורא, הוא בסופו של דבר, הוא מצמצם את עצמו למוגדר. זה לא שמישהו יכול לעשות את זה במקומו או בלעדיו, אבל אפשר לייחס את זה גם לזה שהם עושים, כי הם מוצאים את זה ממנו. אז כתוב שתלמידי חכמים, אל תקרא בנייך אלא בונייך, שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. עכשיו המהר"ל מסביר ששלום זה המציאות של העולם, העולם קיים בשלום, מלחמה זה חוסר המציאות, השלום זה המציאות, זה השלמות, זה שכל דבר מתאים לכל דבר וזה עומד וזה חי וזה נמצא. ויש הרבה כזה שתלמידי חכמים, התורה תלויה בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן, או שתלמידי חכמים בונים את העולם, הם יוצרים את העולם, העולם עומד עליהם, כי הם עושים את הצמצום, הם עושים שהבורא יצטמצם לעולם, אבל זו פעולה שהם עושים, הוא עושה את זה להם, הם חולבים את זה, הם באים, הם אוהבים, הם מוסרים את הנפש, אז הוא מצטמצם להם, והם רוצים אותו, לא את הצמצום, אבל הוא אין סוף, אי אפשר, אז הם רוצים אותו דרך הצמצום, זה כמו הילד שרוצה דרך כל הארוחה היפה את המלך. לא את המאכלים. הם לא רוצים את העצים יפים ודשאים יפים, הם רוצים את המלך. אבל איך הם יקבלו אותו? אז הוא צריך לכתוב, הוא כותב בראשית ברא ויהי אור ותוצא ארץ דשא עשב, כל התורה, זה שעם ישראל הלך למצרים ויצא, כאילו כל הצמצום שבתורה הוא כתב כנתינת עצמו להם. אז הם רוצים אותו, לא, הם לא רוצים את הדשאים ואת העשבים ואת הניסים של ים סוף ושום דבר, הם רוצים אותו. והם לא יכולים להגיע לאינסוף, אז הוא יוצא להם בכל הדברים האלה, והם מסתכלים על כל הדברים האלה ורואים אותו. והפרק שלך, הפרק שלנו, הוא בדיוק חוזר על הפרק שהיה לפני הפרק שלנו. הפרק שהיה לפני הפרק שלנו זה על עמידה. והוא מביא דוגמאות למשמעות של עמידה, ושעמידה בעצם אמרנו שזה מין קו ישר שמחבר את כל חלקי המציאות מהאינסוף עד החומר. זה לא רק צד האינסוף או רק צד הצמצום, אלא זה הכל כאחד, איזה קו הבריח שהוא מבריח, כמו במשכן היה בריח שתפס את הכל מההתחלה עד הסוף. ככה חז"ל אומרים שזה קו האמצע של אילן הספירות, שהוא הבריח מקצה לקצה. אז, וזה מתגלה בעולם, ועמדו רגליו בעמו על הר הזיתים. בפרק שאחרינו הוא מביא פרק על ניצב. וניצב זה עמד. זה אומר שהמילה ניצב זה כמו המילה עמד, זאת המשמעות. ובעמידה, היה לו פרק על עמידה. ואחרי הפרק שלנו יש פרק על ניצב, שהוא כותב בדיוק את אותם דברים שהוא כתב על עמידה, ממש אותו דבר, כמעט קופי. רק מה ההבדל? יש הבדל אחד, שבניצב נאמר בסולם יעקב, שהשם ניצב עליו מלמעלה, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מה זה מלאכי אלוהים? זה הנביאים. זאת אומרת, הגילוי הכי עליון שיש מצד העולם, שזה העמידה, שזה החיבור האחד של כל הרבדים של העולם, מכתר עד המלכות, מהכי גבוה עד הכי נמוך, וזה יורד עד הסוף וזה עולה למעלה בחזרה, נעוד סופו בתחילתו. אז כל מה שיש את זה בעולם, יש את זה, אבל רק בתוספת של מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. זאת אומרת, עוד נלמד, נגיד, בעזרת השם נגיד את זה, אבל בעצם הוא, זה מה שקורה בפרק שלנו. עד עכשיו הוא סיפר לנו מה רואים, מה יש בעולם. בעולם יש אלוהות, יש גילוי של אינסוף, יש גילוי של צמצום, יש חוכמה, כן, בהתחלה, ברגעים האלה, הוא מדבר על מה יש בעולם. יש את מה שהיה לפני חטא אדם הראשון, את החטא, את מה שאחרי החטא, ולמדנו, ועל... כן. ועכשיו הוא מגיע לפרק שהוא כאילו אומר, בסדר, סיפרנו סיפור אחד מה יש בעולם. עכשיו אני אספר את זה, אבל מצד השני, שזה כאילו מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה הם עושים את זה. כל זה, כל מה שסיפרתי זה אדם עושה. מבחינה מסוימת יש פה שתי בחינות. יש את הבחינה שעד עכשיו שאלוהים עושה את הכל. האדם הוא עוד אחד, כמו שיש עשב ודשא, יש גם בן אדם. בפרק הראשון שבראשית, אז כתוב, ותוצא הארץ, ויהי אור, יהי אור, תוצא הארץ דשא, והארץ תוצא דשא, ואז אלוהים אמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ואז הוא עשה את האדם, כמו שהוא עשה את כל הדברים, הוא עשה גם את האדם, שעוד אחד יש צמחים יפים, יש עצים, יש בעלי חיים, ויש בני אדם, והם כולם חלקים של הבריאה. אז אדם זה עוד חלק, כמו שיש צמחים ועצים, אז יש, סליחה, יש צמחים ובעלי חיים, אז יש בעלי חיים ואדם. בעלי חיים הם עוד חוליה בשרשרת של בין שאר הדברים שיש בעולם, אז הם באים אחרי העצים. ואחרי בעלי חיים באדם, עוד דבר שיש בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא גילה את עצמו, הוא עשה טבע, הוא שמח על הטבע, הוא עשה זה. והעולם שהוא ברא מכיל כל מיני דברים שביניהם יש גם בן אדם. אז בן אדם זה המדרגה היותר גבוהה. יש דומם, צומח, חי, מדבר. אבל זה הכל שורה אחת, הם שווים בעצם בזה שהם חלקים של העולם, הם רק חלקים. אז יש חלק כזה, חלק כזה, חלק כזה, וחלק כזה, כולם חלקים, אין הבדל מהותי. כל חלק עם התכונות שלו, לאדם יש את התכונות שלו שהוא מדבר. אבל עכשיו הוא חוזר לאותו סיפור עצמו, והוא אומר, לא, אבל הבן אדם עושה את זה בכלל. ובגלל זה גם בדמות אדם, כי אדם עושה את זה. זה מה שאבן סינא אומר, שיש בעולם טבע, כי יש לי שכל שיודע, שמסתכל על דברים בצורה שהם טבע. נגיד, הטבע יסודו זה המתמטיקה. כאילו, למה טבע הוא טבע? כי הוא חוזר על עצמו בחוקיות קבועה והכרחית. ובעצם זה המתמטיקה, שזה חוזר על עצמו בחוקיות קבועה והכרחית. ובאמת, הפיזיקה עובדת לפי המתמטיקה. המדענים של היום שואלים את זה מאוד, זה נושא בוער וגדול והמון מתעסקים בו, איך זה יכול להיות שהעולם בנוי לפי המתמטיקה? זאת אומרת, הם אומרים, מתמטיקאי יושב בחדר, הוא יודע את המסלולים של הכוכבים, נגיד, והוא עושה משוואות של כוח הכבידה וכוח התנועה וכל המשוואות המתמטיות, ויוצא ממשוואות שצריך להיות שם איזה כוכב. אז לוקחים את הטלסקופ, מכוונים לשם ומוצאים את הכוכב. עכשיו, העולם יגיד, אתה בן אדם, כולם בן אדם. יש לך מתמטיקה בראש, יש לך רעיונות שאתה חשבת עליהם, זה רעיונות אנושיים. אני לא מחויב, אני לא עובד אצלך, אני הטבע, אני לא חייב להתאים את עצמי למשוואות המתמטיות שלך. אתה בן אדם קטן, יש לך רעיונות, בנית לך מתמטיקה. אני טבע, אני לא מחויב למתמטיקה שלך, אני לא צריך להיות מתאים. למה אני כטבע צריך להיות מתאים למתמטיקה של איזה בן אדם שישב ופתר משוואות? אז אני לא מתאים למתמטיקה שלו, אז הוא חשב שהכוכב צריך להיות שם, אז אין שם כוכב. מה אכפת לי? כטבע אני לא מחויב לזה, אני לא משועבד לזה, אני לא... מה לי ולמתמטיקה, הטבע אומר, כאילו, אז הפיזיקאים, הפילוסופים של המדע בזמננו, הם עושים איזה שאלה ענקית. איך תסביר את זה שיש התאמה שהיא תמיד מוכיחה את עצמה בין המתמטיקה לטבע? אז באמת לפי הרמב"ם ואריסטו זה דבר אחד, שניהם זה הגדרה של טבע. זה מתחיל מתמטיקה עוד נראה בזה, אבל מה אני בא להגיד? שהטבע זה בעצם מתמטיקה, והמתמטיקה זה דבר שהוא סוג של תפיסה בשכל האנושי. אז הרבי אומר, יש את התפיסה הזאת בשכל האנושי, בגלל זה יש טבע מתמטי בעולם. זה לא להפך, זה לא שקודם כל יש טבע מתמטי ואני תופס אותו עם השכל שלי, וקודם כל יש לי שכל שעובד בדרך מתמטית, ומזה נברא עולם מתמטי. זאת אומרת, האדם בורא את העולם בצלמו של האדם. אז גם פה, זאת אומרת, הצמצום זה צלמו של האדם, שהאדם בורא את העולם בדרך של צמצום. הבורא מת על עצמו, אין לו, לא שייך בצמצום, אבל האדם ברא עולם מצומצם כי באדם יש צמצום, הצמצום מונח באדם. טוב, כבר הגענו לסוף של הזמן. אתם מבינים שזה נושא גדול. זה נושא עמוק מאוד. אני לא יודע כמה עוד נוכל להיכנס לזה. אי אפשר פה להיכנס ממש לכל העניין, אבל מה שנוכל ניגע ומה שנוכל זה ממשיך אחר כך, יש בפרק הבא על הסולם, שמלאכי אלוהים עולים ויורדים בסולם, מה הם עושים שם, מה זה הסולם, מה הם עולים ויורדים, מה קורה שם, זה המשך של הנושא שלנו. ואחר כך הוא ממשיך עוד, הוא ממשיך בפרק שאחריו, הוא מדבר על מעשה בראשית, שזה תפיסה של המציאות דרך הטבע. אני בא ורואה את הטבע ומזה אני מתקדם להבין את המופשט. אז עוד פעם זה צמצום שאני בורא בעצם, כי אין טבע. אצל הבורא אין טבע, הוא רצון אלוהי חופשי מעל כל דבר ומעל כל הגדרה ומעל הטבע. אז בעצם מעשה בראשית אין לו מקום מבחינת שהבורא ברא את הגילוי של עצמו כטבע, והוא ציפה ממך שתבין את הטבע ותראה את הבורא. אלא הטבע זה, מעשה בראשית זה הסתכלות על הטבע, זאת אומרת, זה בריאה שהאדם בורא את הטבע כסולם שלו להגיע לבורא, שהוא מעל הטבע. אני רוצה להגיע לבורא שהוא מעל הטבע, אבל הוא מופשט, הוא אין סוף. הוא לא נגיש לי, אין לי שום דבר. אז אני מתחיל לבנות טבע בשביל להורות עם הטבע עליו, להצביע עם הטבע עליו. היא הבנייה שלי את הטבע, היא נובעת מזה שאני כן נקשר האינסוף לאלוהים עצמו באיזה קשר לא ברור. זה החידה הזאת של החזון איש. החזון איש אומר, האדם מסתכל ורואה חידה. מה חידה? היה איזה מישהו שאני עושה לו שיחות של טיפוליות, הוא אמר, הייתי נורא רוצה לחוות את זה שיש חידה בעולם. אבל אני רואה את זה, אני רואה את זה, הכל ברור, הכל טבעי, הכל פשוט, אני לא מרגיש חידה. יש לי צמח בגינה, אני משקה אותו, צומח, מה חידה? מה? כאילו, למה זה לא חידה? למה זה כן חידה? לא, זה ככה. פשוט ככה, מה חידה פה? אז הוא אומר, לחוות את זה כחידה זה דבר שאני רוצה, אבל אני לא חווה. אז החוויה של זה כחידה זה הכוונה, החידה זה אינסוף, הוא לא נגיש, אי אפשר לגעת בו, אי אפשר לדעת עליו כלום. הוא מתגלה רק כחידה, ככיסופים, לא יותר. אני לא יודע למה אני נחשף. אחרי זה של חידת העולם, מה? הוא מתגעגע, הוא אומר, נפשו אבלה וסחרחרה וכמהה. למה אתה כמה? לחידת העולם, מה זה? יופי. אתה לא יודע למה אתה מתגעגע ואתה מתגעגע. מה זה חידת העולם? זה לא אומר לי משהו. כן. אז אדם כמה, והוא לא יודע למה הוא כמה, ואין לו שום דרך להתקרב למה שהוא כמה אליו, ואין לו שום דרך לדעת מה זה בכלל. לא משנה, הוא יכול חיים שלמים להתנפץ כמו ציפור שמתנפצת על הזכוכית בשביל לצאת מהחדר. אז אדם יכול לבלות חיים שלמים ככה, להתרסק כל הזמן לזכוכית, והוא לא יצא לו כלום מזה, ויישאר באותו מקום. כי אין לו מושג מה הכמיהה הזאת, הוא יכול להגיד שזה בעיה פסיכולוגית. אני בדיכאון, אני בכמיהה, למה אתה כמה? לא יודע, מה קשה לך? לא יודע. החזון שאומר, מה לו ולחיים הנעימים האלה אם הוא לא יודע את הפשר שלהם? אז אני אומר, לא רוצה לחיות, אז אתה בדיכאון, בוא אתן לך פרוזק. ישר חשבתי למה פרוזק אפשר, יש אקסטזי ויש לא משנה מה שעוזר, אבל אז משם נברא הצמצום. אדם אומר, אבל אני חייב לנגוע, לתפוס, לנעוץ שיניים, לדעת, אני צריך לדעת את מי שאני קמה אליו. אז אז הרמב״ם אומר, גודל האהבה כך גודל, הידיעה היא כגודל האהבה. ואהבת את השם אלוהיך זה לדעת אותו. לדעת אותו זה בשכל, זה בדברים מוגדרים. אז אני בורא צמצום של הדברים בשביל להגיע למה שאני לא יכול להגיע. אז אני עושה את זה, זה בא שלי, זה פתרונות שלי, זה בא ממני. אני חייב להיות מצומצם, כי לא יכול להיות שני דברים אינסופיים. הבורא אין סוף, אז אין עוד אין סוף, אין דבר כזה. אז אם יש אותי כדבר נברא, אז אני לא אין סוף. אז איך אני אגיע אליו שהוא אין סוף, איך אני אחזור? הוא ברא אותי, אז הוא ניתק אותי ממנו. הוא עשה אותי עצמי, דבר שקיים בפני עצמו, ואני רוצה לחזור אליו. אז אני צריך לברוא את הצמצום. אז אני בורא את העולם. זה מונח מהדברים, זה לא שהבורא דווקא ברא אותי מצומצם בשביל שיהיה לי עבודה עכשיו לצאת מזה, אלא אם הוא בכלל ברא משהו, אז הוא ברא אותו מצומצם כי אין שני אינסוף. וכל העניין של הבורא זה שהוא ברא משהו, ולהיות נברא זה כוונה להיות מנותק מהבורא, כי לפני הבריאה שום דבר לא היה מנותק מהבורא, הוא היה אחדות פשוטה. ולא היה שום דבר שהוא בפני עצמו, אפשר להגיד, הוא נמצא, יש. שום דבר לא היה יש, כי הכל היה רק הבורא. כשאומרים יש מאין, לא מדברים על היש, זה לא שהבורא הוא יש. זה שהעצים יש, והדשאים יש, והאור יש, והאדם יש, זה הכוונה שנברא יש מאין, דברים שהם לא האלוהים. אז זאת אומרת שהם מנותקים. אבל כל הנושא של הבריאה זה שאחדות הבורא, זאת אומרת שהמנותק רוצה לחזור אליו בשביל שתהיה אחדות הבורא, אחרת אין אחדות. אז איך האדם חוזר? הרי הוא לא נברא כאינסוף, כי אין שני אינסוף, אז איך הוא חוזר לאינסוף? אז הוא בורא את הצמצום, כי אני לא אינסוף. אז ממילא השפה שלי חייבת להיות שפת הצמצום. כי אני לא אינסוף, כי אין שני אינסוף. אז אני עושה שיהיה צמצום, אני עובד עם הצמצום שלי ובורא איתו את כל המציאות המצומצמת עד שאני אחזור לאחד, לבורא האחד האינסוף. זה הסולם שמלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. ואלוהים ניצב עליו מלמעלה, השם ניצב מלמעלה של הסולם הזה, זה אינסוף. אבל המלאכי אלוהים הנביאים הם בוראים סולם שעולים ויורדים. אם הם רק יעלו, הם יישארו באינסוף ויתאחדו איתו, וזה כמו טיפה שחוזרת לים, ועוד פעם העולם יחזור למה שהיה לפני הבריאה. אבל הוא כל הזמן גם נברא, הוא כל הזמן חוזר למה שהיה לפני הבריאה, והוא כל הזמן גם חוזר להיברא. זה רצו ושוב, זה המציאות של העולם. אז זה הסולם שמלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, כאילו הם עושים. והם עולים ויורדים, והם ככה בוראים את העולם המצומצם. כן, נכון, יפה פנחס, זה מאוד נכון. כי כן, התורה זה הצמצום של המתמטיקה, ומזה נהיה הצמצום של המציאות. שזה יסתכל בזה, זה מימוש של זה, נכון, מאוד נכון, יפה. אז טוב, נעצור פה, ואמרתי כבר שנעצור פה בהמשך, כי
נראה.
צריך לעצור פה.
משהו קטן.
כן.
אפשר משהו קטן. כשהסברת שבעצם האדם בצלמו הוא כמו עם המתמטיקה, שבעצם לפי מה שהוא תופס בשכל שלו, אז זה מה שיוצר את הבריאה. אני כאילו הסתכלתי על זה גם בפסיכולוגיה, גם כשדיברנו לפעמים על כשהבן אדם בא עכשיו והוא בונה איזה נרטיב לחיים שלו.
כן.
אז אני הבנתי. אז הבנתי שכאילו הוא לא יכול להבין את הכל, למצות את הכל, כי יש מלא משתנים ויש אין סוף דברים, כאילו. אז בעצם הפרשנות שלו היא לא אמיתית.
אמא? היא לא
היא לא
אמיתית.
אמיתית.
היא לא בהכרח לא אמיתית, אבל היא מצומצמת. זאת אומרת, הדוגמה שהבאתי מאוד יפה, יש שיטת טיפול כזאת בפסיכותרפיה, ביבליותרפיה, אני חושב שזה, אני לא כל כך מתמצא במושגים, אבל שכאילו הופכים את החיים שלך לסיפור. אומרים, בוא עכשיו כאילו תכתוב ספר שמספר עליך. זאת אומרת, ביום זה וזה נולדתי, הלכתי לגן, הלכתי לבית ספר, קרה לי ככה, קרה לי ככה. הסיפור זה צמצום של החיים, כי קרה לך בחיים אין סוף דברים שאתה לא הכנסת לסיפור. והאין סוף דברים האלה הם גורמים שהחיים שלכם תפזורת אינסופית, שאי אפשר בכלל לתפוס מה קורה שם, כי זה אין סוף של דברים. שתיתי קפה, לקץ אותי יתוש, הכל זה חוויות. וגם החוויות הגדולות, העמוקות, אנחנו לא מבינים אותן. יש לי טראומה, נפגעתי בנפש, אני הלום קרב, נו, זה מיליון דברים, זה לא דבר אחד, אני הלום קרב, אז יש לי בחיים. זה מכיל בתוכו אין סוף דברים, וזה רחב מעבר לכל הגדרה ותפיסה, וכל דבר, אז זה מתפזר, הסיפור מתפזר לך לאיזה אינסופיות כזאת, זה משהו, זה לא מאורגן באיזה צמצום שיש לו איזה סדר. צמצום זה גם אומר שצריך להיות שם איזשהו סדר מסוים. אז זה מה שאתה אומר, שאני הופך את החיים של הנרטיב, אני בעצם מתעלם מחלק, מצמצם. ולפעמים זה לא קשור לשום דבר, זה סתם המצאה, ולפעמים זה ביטוי אותנטי, אבל מצומצם של משהו אמיתי, ואם מצליחים להגיע לשם, אז זה נהיה טיפולי. זה יכול להיות מאוד טיפולי לכתוב ספר על החיים שלכם. אם זה באמת שואב משהו מהאינסוף שבהם, מהמהות עצמה, אז זה מכניס אותה לצמצום, ואז אתה יכול לתת את זה לי לקרוא ואני אבין, אתה יכול לתת את זה לא לי וגם לא לעצמך. זה איך שזה. ברגע שכתבת את זה, אתה יכול בעצמך לדעת אחרת, ואתה יכול, זה ארוז, זה אפשר לתת את זה, אפשר לעשות עם זה משהו.
אוקיי.
שיעורי בית לשיעור הבא, כל אחד יכתוב ספר על החיים שלו. בסדר, זה
זה נראה לי במתמטיקה יותר כאילו השגה מסוימת, מדויקת, כאילו זה נכון שזה כאילו לא מדויק, כי אולי יש תיאוריות אחרות להסתכל, ואף חוכמה לא ממצה את מה שיש, אז זה גם לא שגוי וזה לא, זה נכון, אצלך זה לא שגוי, לא טעות, יש בזה משהו נכון, אבל זה לא ממצה, זה מצומצם, כן, אז
בטח
בסדר.
שזה לא ממצה, בן אדם אוהב מישהי, בונה את הרומן, המתמטיקה לא יודעת להגיד על זה שום דבר. דרך לנסח את זה בסוף המתמטיקה.
רבה.
לילה טוב.
רבה טוב, רבה.
טוב, תודה רבה.